כן, אז קצת על השיעור הזה. שיעור ראשון מתוך שניים או שלושה, מה שנספיק עד חנוכה.
ביום קבוע?
בינתיים יום קבוע, כן. שבועיים שלושה הקרובים. אני בכוונה אומר שניים שלושה, כי השלישי זה חנוכה, ולא יודעים עדיין בדיוק מה יהיה, ותוכניות וזה, אבל מתחילים עם יום עצור. קצת לפני שבכלל, למה להיכנס לחג דרך השירים שלו? מצד אחד, בחגים אחרים, זה ברור למה להיכנס דרך השירים, כי השירים תופסים חלק מאוד מרכזי. ראש שנה, יום כיפור, אנחנו יודעים, יש את הסליחות, יש את כל השירים בתפילה, תפילת מוסף, חגים אחרים. פסח, יש שירים בהגדה של פסח, כלומר בשירים שהם סביב התפילות, חגים שהם סביב התפילות או סביב טקסט מסוים, אז יש שירים סביב האירוע, סביב התפילה, סביב הטקסט שקוראים, פורים יש שירים סביב מגילת אסתר. בחנוכה אומנם יש הרבה שירי ילדים.
גם בפורים הרבה רוקדים, אז
זה בפורים, הרבה שירים. נכון, נכון. חנוכה יש אמנם הרבה שירי ילדים, כי זה בדיוק באמצע החורף, זה ממש השיא של שנת הלימודים, אז עושים מסיבות חנוכה, ואז יש הרבה שירי ילדים שהתפתחו סביב חנוכה. אבל פיוטים יש לחנוכה, אני חושב, פחות. פחות מבחגים האחרים, גם תופסים מקום פחות מרכזי. כמו שהתפילה של חנוכה, כיוון שזה לא חג מהתורה, שיש לו תפילת מוסף וכל מיני דברים.
זה גם לא בלזמן.
זה גם, כן, זה התפילה היא צנועה יותר, ואז נימד לחוץ מעל הניסים, כן, אין יותר מדי תפילות שאפשר להלחין אותן. מצד שני, אני אומר את זה ספציפית על מעוז צור, שזה ככה הפיוט שדרכו ניכנס לענייני חנוכה. מצד שני, מה שאחד המאפיינים של חנוכה זה שיש רגע אחד ביום שהוא המצווה. החגים שיש בהם חול המועד, אז סוכות, כל השבוע יושבים בסוכה. פסח, כל השבוע לא אוכלים חמץ. חנוכה, המצווה היא ממש לדקה, לכמה דקות. חצי שעה, כן? מדליקים נרות במשקיעה, את הכוכבים, כל אחד מתי שהוא מדליק. הם מדליקים נרות, אחר כך הם צריכים לדלוק לפחות חצי שעה. אחר כך, מעיקר הדין, יכולים לכבות. בסדר, צריך להתנות לפני, אם אתה רוצה לחבות. אבל בכל מקרה, המצווה עצמה, ערב טוב, אפשר להתערף.
אפשר?
כן, כן. את הראשונה פשוט תגיד איזה. את הראשונה שהגיעה.
אז איפה המצוות?
אז כן, פה, צד שני, זה אפשר. אז התחלנו להגיד, ככה אנחנו ממש בהתחלה. אפשר גם להתחיל, בסדר. אז התחלנו להגיד שמצד אחד חנוכה מכל החגים הוא חג שבדרך כלל יש לו פחות שירים, או יותר נכון פחות פיוטים, פחות שירים שהם סביב תפילה. מצד שני, חנוכה זה חג שבאמת המצווה שלו היא לוקחת, המצווה עצמה לוקחת כמה רגעים, כן? מדליקים נר אחד, מדליקים גג שמונה נרות. זה פעולה מאוד קצרה. הנרות דולקים אחר כך, חצי שעה או יותר, אבל זה גם חלק קטן מהיום. וזהו, כל השאר היום אין מצוות.
לכל
סופגניות. לכל סופגניות, כן. הסופגניות הן ממלאות איזשהו וקום. כלומר, אין מנהגים, אין איזה מצווה במשך היום. טוב, אז הסופגניות, שמשהו לפחות נאכל משהו.
אבל יש חגיגות מסביב לזה, כנס משפחתי, בת
נכון,
20.
נכון. כלומר, זה הכל, כלומר, יש מצווה אחת, שכל שאר הדברים הם מסביבה. יש אירועים משפחתיים וכינוסים וסופגניות, וזה מצוין, והכל סביב מצווה אחת. וזה מאוד דומה גם לצורה הפיזית של הנר. נכון? הנר הוא בודד, הוא דקיק. בסדר, בשמונה, יום השמיני מגיעים לשמונה נרות, אבל עדיין זה כמה שלבות קטנות. אבל מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.
יש הלל.
יש מה?
הלל.
הלל, נכון. הלל יש בכל החגים, נכון, גם בחנוכה. העניין הזה שיש רגע אחד שהוא ככה משפיע, הוא מקרין על כל היום, זה כמו האור, זה כמו המעטים מול הרבים. אבל למה אמרתי את כל זה? אמרתי את כל זה כי באמת צריך לשים לב שכדי שהרגעים הקצרים האלה יקרינו לכל היום, אז הרגעים האלה צריכים להיות משמעותיים. ומעניין שבזמן הקצר הזה של קיום המצווה, יש מעט מאוד דברים שאנחנו עושים, מברכים לפני, יש את ההדלקה עצמה, ומה עוד אסור, הצליח להשתחל לרגע הקצר הזה של קיום המצווה. אז ממילא ככל שנבין מה אנחנו אומרים בפיוט הזה במעוז צור, נוכל גם להעצים את הרגע הזה של הדלקת הנרות. חוץ מזה, כמו שאנחנו נראה בפיוט, אנחנו גם נראה שהפיוט הזה הוא גם מלמד הרבה על חנוכה, דווקא בגלל שהוא בכלל לא נראה כמו שיר חנוכה. אז קודם כל אנחנו נזכר. זכר בשיר עצמו, עברה שנה שלמה מאז. אם לשנה מעוברת, עברו 13 חודשים, אז חנוכה שעבר. אז בואו נזכר, אנחנו נשיר הרבה פעמים, במיוחד מסיבות וכאלה, לפעמים שרים רק בית אחד, שני בתים, לא לכולם יש סבלנות, לא לכולם יש את המילים. ננסה עכשיו לעבור על כל הבתים, נעבור בית בית, ונשים לב מה כתוב בבתים עצמם. אפשר לשפוע את סידור? יש פה. הבית הראשון יחסית מוכר, אז נתחיל ממנו. מה, אפשר גם להשתמש בזה? בוא תבחנו אותי. מה הבית הראשון אפשר להבין שזה שיר של חנוכה דווקא?
כן.
למה?
כי חנוכה בגלל כל המילים של חנוכה וכל זה.
נכון, המילה חנוכה מופיעה.
שוש חתנו נקרא.
המילה חנוכה מופיעה, זה נכון. חנוכת המזבח.
זה כיף על משמעות. חנוכת המזבח, חנוכת בית, חנוכת כביש חדש, חנוכת...
אבל בחנוכה נחנך המזבח, לא?
נכון. אז קודם כל חנוכה נקרא בשם הזה בראש ובראשונה מפני שאז חנכו מחדש את בית המקדש. כן, נחשוב אם פה עשו חנוכת בית לפני שבוע היה מסיבה, אז נחשוב מה זה חנוכה של בית המקדש. זה פי כמה וכמה. שם זה כמובן
מקדש מעט.
מקדש מעט, כן, אז שם זה המקדש, זה הדבר האמיתי. אז החנוכה אחרי שבית המקדש היה תמה תחת שלטון יוון, החנוכה הייתה בעצם השיא של החגיגות. זאת חנוכת המזבח. שאר הבית, נשים לב מה הוא אומר, מעוז הצור ישועתי, כן, הקדוש ברוך הוא המעוז, הוא הצור, כן, זה ביטויים שמופיעים בכמה מקומות שמתארים את הקדוש ברוך הוא כמעוז וצור, בין השאר בשירת דוד, בספר שמואל, מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, בסדר, עד כאן ברור. תיקון בית תפילתי, כן, זה לא חנוכת בית כנסת, זה תיקון בית תפילתי כשאנחנו רוצים שיתכונן, כן, זה אולי משחק קצת עם הפסוק בתהילים, תיקון תפילתי קטורת לפניך, אבל תיקון בית תפילתי, הכוונה, אנחנו רוצים שתכונן את בית המקדש, את בית תפילה, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. בית תפילה זה אמנם גם בית כנסת, אבל בית התפילה זה בית המקדש. ושם, תודה, נזבח, נקריב, נזבח זבח תודה. כלומר, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, על מה אנחנו מדברים? לא על עכשיו. ציפייה שלנו לבית המקדש בעתיד, לעת, עכשיו השורה קצת מסתבכת, לעת תכין מטבח מצר המנבח. מטבח זה כן, היום אנחנו... שחיטה, לא? שחיטה, כן, לטבוע, להכין טבע.
זה לא שורה כל כך פוליטיקה לקרות מה שאומרים
לנו. נכון, נכון.
אנחנו מחכים בכל זאת
לתום. נכון, כמובן, תכף אנחנו נגיד, בתקופה שבה השיר הזה נכתב, כלומר, בהרבה תקופות בעם היהודי, העם היהודי נמצא מהצד השני של המטבע, כלומר, העם הזה שספג, לא שאלו אותו אם זה פוליטיקלי קורקט או לא, אז לעת תכין מטבע מצר המנבח, מנבח כמו נובח, מחרף, כן, מנבח זה, 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 כן, לא רק קול שמשמיע הכלב, אלא קול של חירוף וגידוף. כשתכין ממנו מטבח, אז יגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אז משתמשים בו בביטוי חנוכת המזבח, שמקשר אותנו לבית שני, לבית המקדש. אבל על מה אנחנו מדברים? חנוכת המזבח, לעתיד לבוא.
אז מה? למזמור תהילים ספציפי, מזמור של חנוכת המזבח.
או, יש את מזמור של חנוכת הבית.
ארומך, נו.
ארומך, השם כדיליתני, מזמור של חנוכת הבית, זה בספר תהילים.
לזה הוא
מתכוון? ויכול להיות שהמושג חנוכת המזבח, לא נראה, כי זאת חנוכת המזבח, זה ביטוי שמופיע במשכן. זאת חנוכת המזבח, זה קוראים את זה בקריאת אה, זה גם חשוב. קריאת התורה בחנוכה היא חנוכת המזבח, במשכן. אז זה מתכתב עם המשכן, זה מתכתב עם חנוכה שאנחנו חוגגים, אבל חנוכת המזבח שעליה מדובר זה בבית המקדש. אילו לא היינו קוראים את זה, אילו לא היינו שרים את זה בחנוכה, לא בטוח שהיינו מקשרים את זה לחנוכה דווקא. אנחנו מייחלים לחנוכת בית המקדש תמיד. מה עובר לנו דווקא לשיר את זה בחנוכה? טוב, נראה. נמשיך הלאה לבית הבא. רצה בנפשי ביגון כוחי קלה, חיי מרוב בקושי בשיר עבוד מלכות הגלה. גוף ידוע בית הזה?
פרעו.
כן, קפסנו לפסח. ראו צבעה נפשי ביגון כוחי קהילה לפי ההקשר, זה עבדות מצרים. חיי מררו בקושי, כן, אנחנו יודעים, מררו את חייהם בעבודה קשה. בשעבוד מלכות עגלה, עגלה נדמה לי בירמיהו, לא זוכרים, ירמיהו יחזקאל, נדמה לי ירמיהו, מכנה את מצרים עגלה יפהפייה. היום לא בטוח שאם היינו רוצים לתת שבח למי שהיינו קוראים לה פרה. כאילו למצרים כתוב גם פה? כן.
בכל בית כאן הוא בא, מביא את השעבוד ואחר כך את הגאולה. עוד פעם שעבוד וגאולה.
נכון, נכון. כבר אנחנו מזהים מבנה. מזהים מבנה שמדברים על השעבוד ואחר כך על הגאולה. בדרך כלל זה אפילו מתחלק שניים שניים. חצי בית שעבוד, חצי בית גאולה. כמעט זה לא מדויק, תכף אנחנו נראה שלא.
אבל יש פה עוד עניין של פה מדובר במצרים, בכלל
פרעה. נכון.
ואנחנו בחנוכה.
ואנחנו בחנוכה. אז הנה, אנחנו קפצנו קודם כל למצרים, זה כבר מופיע.
של העם היהודי.
אז בעצם אנחנו מתחילים פה ממש מההתחלה, מהפורענות הראשונה שקטל עם ישראל. הראשון שאומר עם בני ישראל זה פרעו. הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. ואז הפורענות הראשונה של עם ישראל זה במצרים. רק אני אסגור את מה שאמרתי, עגלה זה כינוי למצרים, נכון? היום היינו רוצים להגיד על מי, לשבח מישהי, לא היינו קוראים לה בשמה של בת של פרה. נזכיר שפה, סוסתי בירווי פרעה, נכון, זה ביטוי מאוד מאוד דומה. לך
לא שמעתי.
סוסתי בירווי פרעה, דמיתיך רעייתי. אבל אם לא הוא רוצה להגיד
לעם
ישראל שהוא ממש אחלה, אז הוא מדמי אותו לסוס.
נכון. עכשיו נזכיר שפעם...
זרמת סוסים.
זרמת סוסים, יש גם. נזכיר, היום אנחנו כבר, היום אנחנו רגילים שהפרות נמצאות במשק פעם, בעידן שהיה הרבה יותר חקלאי מאשר היום, אז כל אחד היה לו פרה, כל אחד, כן, סוסדים ויחווה פרעה, זה כמו לדמות, זה כמו מרצדס, כאילו, זה הכלי רכב הכי יוקרתי, סוסדים ויחווה פרעה.
כשנאמר על שלמה לא להרבות בסוסים, זה הייתה הכוונה שהוא הביא סוסים ממצרים.
נכון, הסוסים המצרים.
אני לא יודע אם אני צריך להגיד את זה, אבל אני כל הזמן אומר לילד, כשאני רואה מסדה חדשה, אני אומר לו, תראה, כמו כלה ביום חתונה. נכון שאני אומר את זה כל הזמן?
אז
מסדה תמיד אני אומר.
אז עגלה יפהפייה, זה להגיד על המצרים, זה המסדה הכי חדשה בעולם, זה הדגם הכי טוב. אז על שם זה, מצרים נקראת מלכות עגלה. ובידו הגדולה...
למה במצרים זה מלכות יפה כאילו?
מה זה?
מצרים היא הייתה יפה,
היא לא יודע אם העניין הוא שיפה, שוב צריך להיכנס שם בפסוק, אבל מלכות מפוארת, מלכות רצינית, זה האימפריה הראשונה שאנחנו מכירים. ובידו הגדולה, כן, ביד חזקה וזרוע נטויה, הוציא את הסגולה, חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה, זה ביטוי משירת הים, כן? ירדו במצולות כמו אבן. אז פה אנחנו ממש רואים, יש לנו פה תמצית, היינו יכולים להשאיר את זה גם בפסח באותה מידה. בינתיים אנחנו נראה שאנחנו מתחילים, תכף אנחנו נראה את זה גם, אבל אנחנו מתחילים עם השלב הראשון של עם ישראל. טוב, אנחנו עדיין לא יודעים מה הקשר לחנוכה, אבל אנחנו זורמים. דביר קודש אוהבי אני וגם שלוש שקטתי ובנו כפי גלני כי נערים עברתי ואין מה עשבתי כי חד שעד שעבדתי כעת בבז ובבז וכן שירים נושעתי הדביר קודשו, מה זה? בית המקדש. דביר קודשו הביאני וגם שם לא שקטתי. לא ברור אם זה אני לא שקטתי, אם זה לא, כן, לא זכיתי לשקט בגלל כל מיני צרות, או שאני עצמי לא שקטתי, לא התנהגתי כמו שצריך, לא עבדנו את השם, היו הרבה בעיות בזמן בית המקדש הראשון, עבודה זרה, עוולות חברתיות.
אחרי זה בא המשפט ואומר ובא נוגש.
ובא נוגס וגלני כי זרים עבדתי, כי עבדתי עבודה זרה. אז בא נוגס וגלני, הגענו לבית ראשון, זה בעצם השלב הבא בהיסטוריה, ובא נוגס וגלני כי זרים עבדתי. בית המקדש ואחריו גלות בבל. פה אנחנו רואים שהחלק של השעבוד מתארך עד השורה השלישית. ויין רעל מסכתי, מהלתי, לא יודע אם זה דווקא רעל ממש, או יין נסך, יין של מקל, יין נסך, יין של עבודה זרה. כן, יכול להיות שזה גם קשור. כמעט שעבדתי. כמעט שעברתי. כן, יכול להיות שכמעט עברתי על המצוות, כמעט שעברתי מן העולם. קץ בבל, זרובבל, לקץ 70 נושעתי. זרובבל הוא המנהיג של עם ישראל בימי שיבת ציון. הוא היה המנהיג המדיני, היה לצידו יהושע הכהן הגדול, שהם בעצם הובילו את העלייה הראשונה מבבל לארץ ישראל.
אותו ירושלים
עם הבגדים הצועים שוקרים עליו גם בהפטרה של חנוכה, נכון? כן, הסיור הבגדים הצועים מעליו. אז גם פה אנחנו מסיימים, שוב זה לא כמו פסח שהיה, לא כמו מצרים שהיה איזה קריאת ים סוף ומשהו מטורף, אבל עדיין עם זרובבל עם ישראל עלה כמה שעלה, כן, עלו מעטים אבל עלו לקץ 70, 70 ירמיהו התנבא שעם ישראל יחזור אחרי 70 שנה מבבל לארץ ישראל, ואכן כעבור 70 שנה הצהרת כורש וזרובבל עולה עם מעט מעם ישראל, אחר כך מעט מאוד, אחר כך עזרה עלה עם קצת יותר, עדיין רוב עם ישראל נשאר בבבל.
גם כשהיה בית מקדש?
גם כשהיה בית מקדש, כן. גם כשהיה בית מקדש רוב היהודים נשארו בבבל. שוב, היה שתי נגלות. הנגלה השנייה עם עזרה הייתה קצת יותר גדולה, עזרה ונחמיה, אבל עדיין הרוב נשארו בבבל. בכל מקרה, כאן בפיוט אנחנו לא מזכירים את הנקודה הזאת של כמה עלו. עם ישראל, מבחינתו, היה יכול לעלות. וכאן אולי זו אווירה פחות חגיגית, כי לא היה פה איזשהו, לא היה פה ניצחון על איזושהי אימפריה. ובכל זאת הייתה גלות וחזרנו. אם את הבית הקודם יכולנו לזהות עם חג מסוים, עם פסח, פה זה פרק חשוב בהיסטוריה, לא יודע אם אפשר לשייך אותו לחג מסוים.
זה כאילו הוא מסקר את כל הישועות שעל עם ישראל.
מסקר את כל הישועות, אבל נשים לב, אנחנו נעשה לזהות אם באמת כל הישועות מופיעות פה, בכל זאת. יש לנו אלפי שנות היסטוריה, אז צריך לראות מה מופיע פה ומה לא מופיע פה. אבל בכל מקרה, עד עכשיו ראינו את יציאת מצרים וגלות בבל, ואחר כך היציאה ממנה. אנחנו בבית שמתחיל באות כף.
עוד עומד בראש ברכש אגני בן המלטה וידע לו למה למוקש וגל אבתו נשמתה ראש ילידי נסתה ואויב שמו החיטה
לא צריך יותר מדי הסברים, ברור לנו על מה מדובר, נכון? פורים. אגב, היסטורית, זה מעניין, זה זמן קצר אחרי הבית הקודם. הסיפור של מגילת אסתר הוא קורה בתחילת בית שני, בין זה לבין הצהרת כורש לא עבר
בזמן. היה בית מקדש בזמן פורים?
בגדול, ככל נראה, כן. היסטורית, יש הרבה מחלוקות. בין ההיסטוריונים ובין מסורת חז"ל, מה בדיוק היה, מה בדיוק קדם למה, אבל בגדול זה היה השנים הראשונות של בית המקדש, שעדיין היו עיכובים בבנייה שלו, זו המסורת המקובלת. בכל מקרה זה זמן קצר אחרי כורש, ובכל זאת זה כבר בית בפני עצמו, הסיפור של פורים, אנחנו כבר מזהים פה את כל ה... את כל המילים, אגגי בן עמדתה, אנחנו יודעים טוב מאוד מי זה.
ובנה זה מתייחס ל... ותלות רוב בניו על העת.
כן, עושרו, ויספר להם את עושרו ורוב בניו, ככה המן כמובן, אין הכוונה רוב הבנים שלו מתוך, כן, זה לא רוב יחסי, רוב בניו הכוונה בניו הרבים, רוב בניו וכייניו על העת הליד, אנחנו, כן, הכל פה הסיפור המוכר לנו.
יש איזה לפעמים הבדלים בשיר הזה, בוא נאמר, בחלק מהסידורים מופיע לפח ולמוקש וגאוותו נשבעת, יש נשכחה.
אז זה הגיוני שיש בזה, הגיוני שיש גרסאות, כמו...
גרסאות שונות,
כן.
בכל הדברים התקופה.
תכף נגיד, כן, תכף נגיד בין כמה הפיוט ולפי זה אנחנו נבין שהגיוני שדבקו לו כמה גרסאות.
לא כתוב קירות, כאילו זה עכשיו, זה כאילו אומר שעדיין קרים, כאילו.
קורות קומת זה... הוא ביקש, אגגי בן עמדתה ביקש קרות קומת בראש.
זה לא ציווי. בראש
זה מרדכי. ציטוט.
כן.
קרות קומת בראש?
כן.
ביקש. את זה הוא ביקש. קרות קומת בראש.
כן, לא ציטוט, אבל הוא ביקש קרות הכוונה לכרות. כן?
בראש גינוי למרדכי.
בראש למרדכי.
למה מרדכי זה בראש?
לא, בראש תחת הנעצוץ יעלה בראש, ותחת הסרפד יעלה הדס. כך אומר הפסוק בישעיהו, ואז חז"ל מקשרים את ההדס עם הדסה. ואת הברוש עם מרדכי. וכמובן, כמובן גם פיזית, אנחנו יודעים איך נראה את ברוש. אם אנחנו צריכים בעולם הטבע דימוי למישהו שלא יכרה ולא ישתחווה, אז הברוש עומד
לקוף. גם הברוש עד כמה שידוע לי, אם קורטים לו את הראש, הוא כבר לא יצמח יותר.
יפה.
אני יודע שאקליפטוס ועוד הרבה עצים אפשר לקרות להם. הברוש לא יצמח יותר, עד כמה שאני יודע. יכול להיות שזה הכוונה גם.
יפה, כבר הוא רצה לכרות את הקומה שלו.
אז זה לא יהיה עם ישראל בעצם.
יפה, יפה מאוד.
הבית הבא, אני מכיר, כאילו, מכיר אותו, לא ידע שהוא קשור למאור צור.
היוונים?
כן. לא היה לי מושג שהוא קשור למאור צור, אני יודע שזה סתם שיר, כאילו, שונה.
אז כן, יש לזה, בגלל שזה שחנוכה, יש לו הרבה לחנים משלו. נסיים? זה מנגינת המתיר.
לא, מנגינת של ריקודים.
חשמלי, מי שלא מכיר, זה גם הזדמנות ללמוד, לקראת חנוכה עוד מנגינות. ופרצו חומות מגדליי, ותימו כל השמלים, איי איי איי, ומידות הקרקנים, נסענת לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבו שירו ונענים, בני בינה ימי שמונה, יוונים נקבצו עליי בימי חשמנים, זה ימי החשמונאים, ופרסו חומות מגדליי וטימאו כל השמנים, גם ברור. בעצם מציינים פה את שני...
למה נקראים חשמנים? חשמנים זה גם, אתה יודע, למי יש חשמנים.
נכון, חשמן זה... קודם כל מבחינת החרוז, זה יותר מסתדר. המילה חשמן, נכון שהיא מתארת, משתמשים בה לתיאור בדתות אחרות, כן, אבל המילה העברית היא...
אולי
הם לא
מבינים.
זה אנשי דת. כן, הכוונה לאנשי דת, אנחנו בדרך כלל משתמשים בזה לתיאור הנוצרים, אבל זה נכון גם החשמונים, שהם היו אנשי דת, הם היו כהנים. אז כנראה גם משחקים בו עם החשמונאים וזה שהם היו כהנים וחשמנים מהבחינה הזאת.
שגם רבנים היה משתדל פה בחרוז.
אבל יש שמנים.
אולי אפשר להגיד שהיה להם איזשהו פגם בגלל שהם לקחו גם כהונה וגם מלוכה.
מעניין.
כמו שאומרים על יעקב ועשיו, כתוב תומים ולא תאומים עם הלב, כן?
אז אולי יש פה רמז שגם הם לא היו מושלמים,
כן. סתם מדמיין.
האמת זה רעיון מעניין. זה רעיון מעניין. יכול להיות, יכול להיות. יש פה איזה רמז, גם החשמונאים היה איתם בעיות אחר כך, נכון. לקחו את המלוכה בכוח, ואחר כך מצב יידרדר.
בית חשמונאי או החשמונאים?
מה?
החשמונאים הספציפיים או בית חשמונאי?
בית חשמונאי. בוא נגיד, החשמונאים עצמם, היו להם כל מיני בעיות מדיניות וביטחוניות אחר כך. הסיפור מול מלכות יוון הוא לא נגמר כל כך מהר. היו עוד הרבה קרבות, יהודה המכבי עוד נהרג בקרב אחרי הסיפור של חנוכה. אבל המלכה עדיין תפקדה.
זה לא קרויים. היה כזה ניצחון, פשוט זה היה נס.
כן, זה היה נס, זה גם עיקר מה הצליחו להשיג שליטה, הצליחו להשיג עצמאות מדינית, שזה הישג אחד.
הצליחו להשיג... רוב הימים אנחנו חוגגים על הפח השמן
בכלל. פח השמן זה גם...
שבעה ימים זה על הפח השמן, לא?
אז בית המקדש זה גם הישג שהצליחו להשיג, אבל האם זה אומר שמאז היה שלום והכל בסדר? לא, בסדר, אנחנו גם...
הרמב"ם לא כותב שהיה איזה 270 שנה של שקט, למרות שהיה שלום ציון המלכה בכלל, לא היה שם, בכלל יש שם שלום ציון המלכה, יש שם בעיה.
שלום ציון המלכה היא מלכה, היא חלק מבית חשמונאי. בגדול, ינאי, המלך ינאי, נדמה לי, שני דורות אחרי החשמונאים, באמת המלכה כבר התחילה להתרכב, התחילו מלחמות הצדוקים והפרושים.
שהרבה מחשיב גם את השנים האלה, אני חושב.
מחשיב, כן, כי מבחינה מדינית, מבחינת העצמאות של עם ישראל, אז הייתה עצמאות, והייתה מלכות, אבל מלכות עם הרבה בעיות.
שנים כאלה רעות. צריך
ללמוד איך הלמוד היסטוריה.
חטא שמנים,
השמן
זה רק
חטא. גם, עדיין, טוב, אפשר, נפשר גם.
למה, חזק.
כן. אז הנה אנחנו כבר רואים שדרך הפיוט הזה, שהוא פיוט היסטורי, אנחנו כבר לומדים פרטים היסטוריים. בכל מקרה, הפיוט לא ממשיך לכל הבלגן שהיה בבית חשמונאי אחר כך, אולי הוא רק רומז על זה. הוא מדגיש, שוב, יוונים נקבצו עליי, זה באופן כללי, זה כולל גם את גם מדינית, גם את המלחמה. אבל באמת יש פה התמקדות בצד הרוחני, בצד של בית המקדש, טימאו כל השמנים, ומידות הקנקנים נעשה נס לשושנים, גם מזכירים בו בעיקר את הנס הרוחני, את הנס של המקדש, פחות את הנס של המלחמה, וזה מעניין שבכל היבט של חנוכה הדגש הוא שונה, נסתכל בעל הניסים לדוגמה, יש יותר דגש על המלחמה, פה הדגש יותר על נס פך השמן. ובני בינה, כלומר חכמים שבאותו הזמן, קבעו ימי שמונה, ימי שירו עננים. אנחנו נגיע לבית האחרון ואחר כך ננסה לראות באמת מה המהלך הזה, והאם הוא, שוב נחזור לשאלה, האם הוא באמת שיר של חנוכה חוץ מהבית הזה. חסוך ורואה קודשך וכברת על שבועה נקלומת מזנם עליך הבית הזה עוד לא קרה.
שתבוא כבר.
הבית הזה עוד לא קרה. חשוף זרוע קודשך, אנחנו...
מה זה אומר לחשוף זרוע?
מבקשים. חשף השם את זרוע קודשו.
זה לשישת מורדים, לא?
כן, זה מין דימוי, כמי שחושף זרוע, זה אומר שעכשיו הוא, כן?
בא כאילו, לא.
בא להילחם, בא להיאבק.
הדמון פה זה כינוי לעשיו. הוא דחה את עשיו, הדמון. דמון זה בעצם שם.
הדמון זה כינוי רע?
מה? אדמון, אדמון זה רמז לאדמוני, כן?
לא, יש דמון, שון שד אולי.
יש פה בפרק שון שד.
דמון זה בלועזית. כן, דמוניזציה, כן. לא יודע אם זה קשור, לא יודע אם זה קשור. אבל כשאומרים אדמון, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער.
ושום בו בגמרא,
אסב.
שני דעני גזירות בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלום.
נכון, היה גם... דמות יהודית.
מי זה אדמון? מה זה אדמון?
אבל בגדול הכוונה לעשיו, למלכות אדום. כלומר, אנחנו מדברים על הגאולה העתידה, אבל מתמקדים, שנייה לפני שנגיע לשורה האחרונה, נראה שאנחנו מבינים את כל שאר הבית. חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה, נקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה. איזו אומה זאת? יש המון אומות רשעות.
ולעין הרע לא חסר.
אבל נזכור את הביטוי הזה. כי ערכה לנו השעה, השעה, הישועה, גם בזה יש גרסאות, ואין קץ לימי הרעה. כלומר, אנחנו יכולים לציין היסטורית איפה הייתה כל נקודה בבתים הקודמים. מה עם הבית הבא? אין קץ, אנחנו לא יודעים מתי זה יגיע בכלל. דחי אדמון בצל צלמון, הקם לנו רואים שבעה. דחי אדמון, אז אמרנו, זה... רואים שבעה, יש פסוק, והקימות... יש פסוק שמדבר על הקמת שבעה רועים, שבעה מנהיגים, מזהים אותם עם גדולי עם ישראל. הראש פיזין, לפי פירוש אחד, מקביל לראש פיזין, עברנו מצד יעקב, משה, אורן, סף דוד, יש גם מדרש שאומר אחרת. והאדמון הוא לכאורה עשיו, ועדיין צריך להבין למה דווקא הוא, מכל העולם, מכל הזה.
ומי זה צלמון?
ומי זה צלמון, אז האמת זה, אני שכחתי לבדוק, אבל יש פה מעבר, מה כתוב ברינת ישראל?
צל צלמון וצל צלמוות.
צלמוות, כן. את הפיוט הזה, אנחנו עדיין צריכים לשאול למה הוא קשור דווקא לחנוכה, ובאמת למה בחרו דווקא את הנקודות ההיסטוריות האלה, אנחנו רואים שאפילו כשמדובר על הגאולה, שהיא לכאורה משהו רחב, מזכירים דווקא את אדום. אז נזכיר קודם כל מאיפה הפיוט הזה מגיע אלינו. זה מקרה מאוד מעניין של פיוט שהוא צמח באשכנז במאה ה-13. המחבר שלו אינו ידוע, אנחנו יודעים ששמו הוא מרדכי. איזה מרדכי? חזק זה חזק לסיומת קבועה. זה לא של משפחה, אפשר לשים לב בהרבה בתים. בהרבה פיוטים, או שיש בסוף שלושה בתים שהראשי תיבות שלהם זה חזק, או שהפיוט מתחיל במילה חזק, זה מופיע בהרבה פיוטים, חזק סיום כזה.
יהודה חזק.
כן, יש בזה בהרבה פיוטים, חזק, 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 זה חור ברית יצחק, זה מופיע בכל מיני פיוטים. מרדכי זה השם שלו, אבל איזה מרדכי זה? יש הרבה אנשים ששמעו היה מרדכי, הרבה פייטנים ששמעו היה מרדכי, ולכן קשה לשים את האצבע על מישהו מסוים שהוא כתב את זה. יש כל מיני גרסאות ודעות. בכל מקרה זה פיוט שהתחיל באשכנז במאה ה-13. והתפשט.
הוא היה בספרדים לפני קום המדינה?
הוא התפשט, אני חושב שכן. כלומר, זה... הוא התפשט כמעט בכל תקילות ישראל, אולי בגלל שבאמת חיפשו משהו, כי אין תפילות ואין משהו, אז היה איזה וקום, היה צורך באיזה שיר, אז הביאות הזה הצליח להיכנס ממש לסדר הדלקת הנרות, ממש כמעט בכל תפוצות ישראל.
זה משהו מאוד ייחודי, כנראה שבכל תקילות ישראל, לא רק זה, אלא אותה מנגינה.
נכון, אפילו מנגינה תפסה, וזה מעניין, זה מנגינה מאוד אירופאית, אירופאית, מרשית, אולי אפילו טיפה כנסייתית, זה מאוד מפתיע שככה
לא, זה מגינה מאוד מצחיקה ביחס למילים, כאילו זה מגינה מאוד מאוד רגועה ושמחה ביחס למילים.
טוב, זה שירים יהודיים באופן כללי. כן.
המנגינה גם...
במקום לקמת דם,
המנגינה. המנגינה, אני לא חושב שהיא מאז.
זה לא מנגל לפעמים.
זה נלקח לי לשיר כלשהו.
כן, כן, כן. האמת, זה מחקר שלם שלא הספקתי לעשות אותו, מאיפה הגיעה המנגינה, ויכול להיות שהמקור שלה בכלל נוצרי. יש איזה, לא ניכנס למנגינה, כי באמת יש כמה מנגינות, יש איזה עוד לחנים, בחסידויות יש כל מיני, יש לחן נפלא של ברסלב, שככה תופס תאוצה בשנים האחרונות, תאוצה יפה של בית ארבנה, אם מוזמנים לחפש אחר כך.
פה תמיכה, מיכה, איי, יש ספר כזה?
מספר מיכה בתרי עשר, השבעה רואים, כן? שבעה רואים זה
מיכה. כן, בשבעה רואים יש פה את מיכה, איי, יש ספר כזה, אז הפירוש כנראה הוא נמצא בספר הזה.
כן, זה היה לי שבעה רואים, כן. שוב, כתוב שם שהקימון הוא שבעה רואים ושמונה נסיכי אדם. מי הם השבעה רואים? זה כבר עניין של פרשנים ומדרשים. בגדול זה האבות, שיהיו המנהיגים של עם ישראל, שאנחנו רוצים שיקרו לנו מחדש. אז בחזרה למה עשו, למה נבחרו דווקא הנקודות האלה בהיסטוריה, למה נבחר דווקא אדום? בשביל זה אני שנייה רוצה לקפוץ למושג שמופיע, סיפור שמופיע בספר דניאל. והוא סיפור שהשפיע מאוד על ההיסטוריוסופיה של עם ישראל. היסטוריוסופיה, כן, שילוב בין היסטוריה לפילוסופיה. איך אנחנו רואים את הציר ההיסטורי, כל עם והגישות שלו, איך לתפוס את ההיסטוריה, איך לתאר את הסיפור שקורה לאורך הדורות. ובספר דניאל יש סיפור מאוד מאוד מכונן שהשפיע מאוד על המדרשים ועל הוגי הדעות בעם ישראל בכל הדורות. ושם מסופר של נבוכדנצר מלך בבל חולם חלום. זה לא הרבה שנים לפני הסיפור של חנוכה, זה בגלות בבל. הסיפור של חנוכה אחר כך בבית שני.
זה בשבעים שנה האלה?
זה בשבעים שנה האלה, נבוכדנצר חולם חלום.
החישוב שהוא טעה בו?
זה לפני החישוב שהוא טעה בו. החישוב שהוא טעה בו זה גם מופיע ב... זה גם מופיע, נכון, זה גם מופיע בספר דניאל, אבל עוד לפני זה, יש שם כמה חלומות בספר. אבל בתחילת ספר דניאל, נבוכדנצר המלך חולם חלום. בבוקר, לא רק שהוא לא יודע מה הפירוש של מה הוא חלם, הוא גם לא זוכר מה הוא חלם. אבל הוא זוכר שזה חלום שהסתיר אותו. הוא פונה לכל החכמים שלו שיגידו לו מה הפתרון של החלום פלוס מה הוא חלם. מזכיר לנו משהו?
זה מזכיר את פרעה.
מזכיר את פרעה, כן. מזכיר מאוד את הסיפור של פרעה, כשפה א' נבוכדנצר הדרישות שלו יותר גדולות, כי הוא גם רוצה שיזכירו לו מה היה החלום. דבר שני, פרעה רק שאל את עבדיו מה הפתרון של החלום, נבוכדנצר אומר, אם אתם לא פותרים את החלום, אין בעיה, אני הורג את כולכם.
זה גם מזכיר טיפה את הכוזרי, לא?
מעניין, יכול להיות שהכוזרי גם שאוב מזה, אבל פה כמובן יש מלך הרבה יותר אכזרי, שהוא אומר, אם אף אחד פה לא מצליח למצוא לי פתרון, כולכם מחוסלים. בין היועצים של נבוכדנצר נמצאים ארבעה נערים שהגיעו מארץ ישראל, נלקחו להיות עבדים את הנבוכדנצר, והם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. דניאל ככה מקבל עזרה משמיים, בא לנבוכדנצר ואומר לו, אני הולך להגיד לך גם מה אתה חלמת וגם מה הפתרון של החלום.
איך נבוכדנצר וידע מה הוא חלם?
איך מה?
נבוכדנצר וידע מה הוא חלם.
אז הוא לא זכר מה הוא חלם, כשדניאל הזכיר לו, הוא קלט שזה זה.
הוא יודע כאילו, איך הוא ידע שהוא...
הוא אומר לך, אתה מזכיר לך, אתה נזכר.
כן, כמו שפרעה גם יוסף אומר לו את הפתרון של החלום, אז הוא אומר
כן. והוא קולט זה זה, כן, איך הוא ידע שזה זה? נקרא דברי אמת. ובחלום מסופר ככה, הפסוקים עצמם לא צילמתי, לא חילקתי, כי המקור הוא בארמית, חלק מהספר כתוב בארמית. אז אני ישר אתרגם מה מסופר שם. אומר דניאל המלך, אתה המלך רואה היית, והנה צלם גדול מאוד, וזיוו רב, והראש שלו מזהב, החזה והזרועות שלו מכסף, ירחב מנחושת, והרגליים שלו, כן, רגל מברזל ורגל מחרס. יש פה תיאור של פסל, ושהוא מחולק לארבעה חלקים, כל חלק מחומר אחר. ואחר כך מסופר מה, כן, מסופר מה, מה קרה אחר כך ל, 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 לצלם הזה, ו, ואיך הוא התפרק, ו, ואיך הוא נחרץ. אבל הפתרון של החלום הזה, אומר נבוכדנצר, אתה ראש הזהב, אחריך מלכות בבל תתפרק, ותבוא מלכות אחרת שהיא המשולה לכסף, תבוא אחרי זה עוד מלכות שהיא משולה לנחושת, אחר כך תהיה עוד מלכות, וכך הוא מתאר את המלכויות שיהיו אחריו. נבוכדנצר מאוד מרוצה, כי מה אכפת לו, הוא ראש הזהב, הוא נשאר, מה יהיה אחריי? אחריי מבול שאחרים יסתדרו. התיאור הזה...
זה לא קשור לחלום, לא לחלום, למה שנראה לו על הקיר.
מה שקרה לו על הקיר, זה קורה, זה כמה פרקים אחר כך, זה כבר אצל בלשצר.
למלכות שניתנת לאחר.
נכון, נכון. אז יש פה בעצם רצף של כמה נבואות, אחר כך בפרק ה' בלשצר המלך. בלשצר זה מלך אחר, שהוא חולם, בעצם הוא רואה איזה כתובת על הקיר, הוא לא מבין אותה, ובא דניאל ומספר לו שמלכותו תעבור למלכות פרס, וזה קורה כאן עוד באותו לילה, הוא מת בלשצר, והמלכות עוברת, פרס כובשת את בבל. אחר כך במהלך הספר יש עוד חלומות על אותו עיקרון. בפרק ז' יש חלום על ארבע חיות, אחת דומה לאריה, אחת דומה לדוב, אחת דומה לנמר, ואחת לא, חיה לא מוגדרת, שהיא נראית מפחידה יותר מכל החיות. כלומר, יש את המוטיב הזה של מלכויות שמחליפות אחת את השנייה, והמספר הוא ארבע. בסוף, ממש לקראת הסוף, יש חלום שמדובר במפורש, המלכות פרס ומלכות יוון. בסוף אומרים שהמלכות שתבוא אחרי מלכות פרס, זה יהיה מלך יוון, ויש שם תיאור שלם של המלחמה שתהיה בין פרס ליוון. בסופו של דבר, זה מה שקרה. פרס החליפה את בבל, ויוון כבשה את פרס, והסיפור של חנוכה הוא במלכות
יוון.
המלכות הרביעית, לפי הספר, אנחנו לא יודעים מי היא, אבל חז"ל שכבר היו אחרי שרומא כבשה את העולם העתיק, על גבי היוונים, באו חכמים ואמרו, אוקיי, יש לנו כבר את המבנה, יש לנו כבר את המודל של ארבע מלכויות.
אז החיה לא מוגדרת זה רומי?
החיה לא מוגדרת זה רומי, שבאמת, שלפי המדרש, אין פרופורציות בינה ובין כל אלה שלפניה, היא תהיה גם הרבה יותר ארוכה. וחז"ל מזהים את רומי עם אדום. כלומר, חז"ל מכנים את רומי אדום, הם מקשרים בין מלכות רומא לזרע עשיו, ויוצא לנו מבנה של בבל, פרס, יוון ואדום שהיא רומא. עם השנים,
קם גם... גם...
שנייה אחת. עם השנים קמה כן, קמה הנצרות, שבעצם מלכות רומא קיבלה עליה את הנצרות, וככה הנצרות הפכה להמשך ישיר של מלכות רומא. אחר כך קמה אסלאם, פה פרשנים ואמרו, רגע, למלכות ההיא היו שתי רגליים, רגל אחת אדום, רגל אחת ישמעאל. ואז נוצר בעצם המודל הזה של ארבע מלכויות, שאולי המלכות אחת מתפצלת לשניים, והמאבק הזה בין הנצרות לאסלאם, בין אדום לישמעאל, אלפיים שנה אותו, אנחנו נעים אותו מאבק, נכון?
אז חצי
מעולם המדינות מתחלפות, עמים קמים ונופלים, אבל הנצרות והאסלאם זה בתור צירים מרכזיים. אנחנו עדיין מכירים אותם, עדיין נלחמים אחד בשני עד היום.
נלחמים גם בנו.
נלחמים גם בנו, נכון.
דבר כל הסינים וההודים.
הסינים וההודים לא ניסו עדיין לכבוש את העולם ברמה כזאת כמו שניסו הנוצרים והמוסלמים במשך 2000 שנה. ומאוז צור, שני לפני שנכלול מאוז צור, חז"ל מאוד פיתחו את המודל הזה, זיהו אותו בכמה מקומות בתנ"ך, ובין השאר, כן, הם אומרים שכבר בבריאה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, תוהו זה בבל, בוהו זו פרס, חושך זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, ועל פני תהום זו רומא, אדום, מלכות הרשעה. לפי זה, אז מגיע פייטן של מאוז צור במאה ה-13, זו התקופה פחות או יותר של מסעי הצלב בגרמניה ובאזור. מלכות אדום, הנצרות, נמצאת אז בשיא ההתנגדות שלה ליהודים. היו כמובן עוד כמה שיאים, אבל אז זה באמת היה הטראומה הכי גדולה לעם ישראל עד אז. ולכן כשהוא מדבר על אדום, הוא מדבר לא רק על עשיו, אלא גם על הנצרות באותה תקופה.
שכולם יצאו מהיהודים בעצם.
שכולם יצאו, אדום וישמעאל, כולם יצאו בעצם מהיהודים, נכון?
אני חושב שזה לא צונזר השיר הזה, אבל זה הגיע כאילו לקטע
שני. הוא הצליח להגיע...
לא, הגמרות שצונזרו...
זה נס חנוכה שזה הצליח להגיע. האמת, עצם השימוש באדום, זה היה שם קוד. כלומר, כל פעם שהחז"ל רצו לדבר על הנצרות, או על הרומאים, השתמשו באדום כשם קוד, וככה הקטעים האלה נשארו לא מצונזרים. יש המון מדרשי חז"ל שאם תחליפו את אדום ברומא או בנצרות, הם יראו הרבה יותר מובנים. אבל זה היה שם קוד כזה.
כמו אקום.
כמו אקום, שזה גם לא רק עובדי כוכבים ומזלות. יוצא מזה, שבעצם חנוכה, מאור צור בעצם לא מתאר רק את חנוכה, אלא מתאר מבנה של כמה מלכויות, הוא מתאר ציר היסטורי עם הנקודות המרכזיות שבו, שזה ארבע המלכויות, ומצרים שהיא לפני הכל, ומשהו מחדש שחנוכה זה שלב אחד במהלך הזה. חנוכה הוא החג היחיד, שוב, מבין החגים, לא נכניס עכשיו יום עצמאות וכאלה, אבל... בין החגים שיש לנו במסורת היהודית, הוא היחיד שאין לו ספר בתנ"ך. יש את החגים מהתורה, שלושת הרגלים, ראש השנה ויום כיפור. אחר כך פורים הצליח להיכנס לתנ"ך, מגילת אסתר. אחר כך מגיע הנס של חנוכה.
הוא לא מוזכר בתנ"ך?
הוא לא מוזכר בתנ"ך.
מגילת המכבים, אבל זה לא...
הוא מוזכר, זה ספר שלא נכנס, ספר המכבים לא נכנס לתנ"ך.
אין מסכת, אין באיזה גמרא או משהו?
הגמרא זה כבר אחרי התנ"ך, ובגמרא אין מסכת חנוכה. בכל המשנה, בכל הגמרא אין מסכת חנוכה. זה היה עדיין חג, זה היה עדיין, מופיעים כמה, זה כבר בגמרא, אז הכניסו שלושה דפים על חנוכה, אבל אין מסכת. זה עדיין היה חג חדש, עדיין היה חג טרי, עוד היה לו צביון של חג.
אבל למה, מה זה כתוב על זה מסכת, על יכולת לקחת נרות?
על אינה, אפשר, נו, ויש... טוב, מסכת של 10 דפים, יש לך הוריות, הוריות 13 דפים, אפשר לעשות.
אבל... יש כל מיני סופרים כזה בסוף, יש כל מיני מסכת.
נכון, היה אפשר לעשות מסכת קטנה של חנוכה ואין. ואין, זה בין השאר בגלל שזה היה באמת חג חדש, עדיין הצביון שלו, לא היה ברור בכלל אם זה יהפוך לחג או לא.
זה יתפוס.
הוא היה במגילת תענית, היו המון חגים. היו המון חגים שחידשו אותם בבית שני, יש מגילה שלמה, מגילת תענית. מתועדים שם כל מיני ימים שהחליטו להפוך אותם לחג בגלל כל מיני ניסים שקרו בהם. אחרי בית שני ביטלו את כולם, וחנוכה ופורים השאירו אותם.
אם זה היה נשאר, לא היינו עמוד החלון בכלל.
אז לא היינו, כן, לא, יש לזה נפקמינות, כן? כל החגים האלה לא אומרים ולא מספידים בהם ולא מתענים בהם. כל זה בוטל אחרי החורבן. אבל זה אומר שבעצם חנוכה, זה אומר שני דברים. א', זה בעצם הפיוט הזה ממקם לנו את חנוכה בציר ההיסטורי. זה לא שקרה פה עוד איזה נס שאנחנו אומרים, וואי, איזה יופי. הנס הזה הוא אבן דרך בהיסטוריה. אנחנו חייבים לציין אותו. כמו שאנחנו מציינים. את הניצחון על מצרים, כמו שאנחנו מציינים את הניצחון על בבל, לא בדיוק ניצחנו אותם, אבל אנחנו מציינים את החורבן בתשעה באב, כמו שאנחנו מציינים את הניצחון על פרס בפורים, אנחנו צריכים לציין גם את הנקודה הזאת של חנוכה. ולכן כשאנחנו שרים את יוונים נקבסו עליי בתוך כל הרצף הזה, אנחנו נכנסים לפרופורציות ואנחנו מבינים שיש לנו, אנחנו עכשיו בשלב חשוב בתוך המהלך ההיסטורי. עוד דבר שזה מוסיף לנו, שכל נקודה היסטורית יש לה את האפיון משלה. אנחנו רואים פה שכל, רואים בספר דניאל שכל אחד, כל אחת מהמלכויות היא חיה אחרת. המהר"ל, כן, הספר שלו על חנוכה נר מצווה הוא כולו מוקדש לזה, לארבע מלכויות, והוא מסביר שמה איך, כן, המלכות פרס היא דוב, מלכות מאוד מגושמת, פותחים מגילת אסתר, זה ברור, כולם אוכלים ושותים ומשתאות וזה.
רק מה הוא מדבר על הפרסים האלו, כדובים?
הפרסים האלה כדובים, נכון. מלכות יוון היא כנמר, היא מלכות שיש לה עוז, יש לה עזות. מעבר לזה היא מלכות של שכל, מלכות מתקדמת יותר. היא הביאה את הפילוסופיה, את האמנות, את, ה, את, ה, את היסודות של תרבות המערב, היא תרבות הרבה יותר מתקדמת. ויש פה שלב חדש, יש פה התקדמות. המלכויות הן כל אחת, כן, בבל היא, היא, היא יותר מבית עבדים של מצרים, פרס מתקדמת יותר מבבל, יוון מתקדמת יותר מפרס, יש פה התמודדות חדשה, התמודדות עם שכל, התמודדות מול הפילוסופיה, גם עם זה צריך לדעת איך להתמודד. יש בזה הרבה טוב בתרבות הזאת, אבל גם החשיכה
את עיניהם של ישראל. גם פרס רצו לשבת את הגוף ויוון את
הרוח. פרס רצו לשבת את הגוף, יוון רצו לשבת את הרוח. אחרי אנחנו מציינים את חנוכה על ידי הנרות, שהם ביטוי הרבה יותר רוחני, זה לא, זה מעבר לאוכל, זה משהו שזה אור. אז ברגע שאנחנו מבינים שיש פה שלב מאוד מיוחד במהלך ההיסטוריה, אנחנו גם יודעים להתמודד איתו באופן מיוחד, אנחנו גם יודעים, יודעים לחפש מה טוב בו, מה רע בו, איך מאירים את החושך שהוא מביא, וגם אנחנו זוכרים שזה עוד שלב שמקדם אותנו אל הגאולה, אל חשוף זורה קודשך, שנזכה באמת, נשאיר עוד פעם את הבית האחרון ככה לסיים עם התקווה לגאולה מתוך ראיית כל המהלך ההיסטורי הזה.
חשוף זרוע קודשך וקרב אל הישועה, מקום מתמדם עבדך, נרומה הרשעה, יחד לנו השעה, ולאב כסים מהרעה, ואדמון וצץ אמון, עקב לנו רואים שימה, ואדמון וצץ אמון,
אבל יש גם בצוהר צלמון, עכשיו נזכרתי.
יש, וואו, אולי,
בוא נדבר על דבר כזה.
תקרו לבצוהר צלמון, זה משהו רע מאוד.
טוב, אנחנו בשבוע הבא בעזרת השם, נפגוש שירי חנוכה מתקופות מאוחרות יותר.